אני אמור לדבר על הממד היהודי, מדיניות הביטחון הלאומי של ישראל. ככה בחרתי זה אחרי שקראתי את הספר של האלוף הכהן. והשאלה, אני אומר כבר מההתחלה שהשאלה של הכהן, מה לאומי, מדיניות הביטחון הלאומי, היא מאוד מעניינת. ואני כבר אומר, בגלל של ביקורת אולי, שהייתה יכולה להיות עוד יותר מעניינת, אם למשל היום הוא היה מתייחס גם ביתר הרחבה, הוא רומז לזה, אבל הוא לא מתייחס לזה ברחבה, לעם היהודי מעבר לגבולות ארץ ישראל, ואז היה מתקשר בדיוק למצב של היום, שבו שאלה שלנו היא, האם לנו יש אחריות, לגבי מה שקורה למשל כמו בצרפת, כמו בארצות הברית, בכלל מה שנאמר לגבי כל יהדות אירופה, שכנראה עומדת היום לפני מבחנים מאוד קשים, שלמעשה למען זה נוצרה המדינה, אבל אני אומר את זה אולי קרה בסוף, כי אני יודע שעם הרס"ר הזה שיושב לשמאלי, אז לא יהיה לי הרבה זמן. אז בואו נתחיל קצת, אני הולך להשלים את מה שהכהן כותב, והייתי אומר שכבר בשאלה הזאת, מה לאומי ומדיניות ביטחון לאומי, הוא נוגע בשאלה של מדינה ולאום, שהיא שאלה שמאוד מאוד מתבלבלת ביחסים בינלאומיים בתחום שאני מלמד. אני כרגיל פותח שיעורים ישר בשאלה הזאת, שלמעשה כל התחום של יחסים בינלאומיים היה צריך להיות יחסים בין-מדינתיים, כן? ובגלל כנראה ההשפעה האמריקאית, זה הפך להיות international relations, ומתכן זה בא גם ה-national security, שלמעשה הוא לא נכון, כי בסך הכל אנחנו מדברים במישור הבינלאומי, למעשה בבין-מדינתי הלאומי, הוא מעבר לזה, כי יש מדינות שיש בהן מספר לאומים, יש לאומים שמתחלקים בין כמה מדינות, ואין לי את הזמן להיכנס לכאן, למשל בלגיה זה שני לאומים במדינה אחת, יש לנו מדינות שיש בהן שני לאומים, שיש לנו מדינות שמתחלקות, קוריאה הצפונית, קוריאה הדרומית, גרמניה המזרחית, גרמניה המערבית בזמנו, כלומר, יש כאן בלבול עצום שנובע מתוך ההגמוניה האמריקאית שהשתלטה על התחום הזה של יחסים בינלאומיים, ולמעשה כל הנושא הזה של מדיניות, national security, הוא למעשה מושג שהוא מאוד בעייתי, ובהחלט על זה עולה אלוף ששואל את השאלה, מה לאומי במדיניות ביטחון הלאומי? למעשה, הנושא של אינטרס לאומי שהפך להיות הבסיס לכל התיאוריה של היחסים הבינלאומיים, הוא לא מדויק, כי למשל הוא נולד ברזון דטה שהתחיל במאה ה-17 באמת אצל שליה, כשהוא פיתח את כל הנושא של האינטרס המדינתי, רזון דטה, היגיון המדינתי, ואנחנו בהשפעה האמריקאית הפכנו לזה להיות אינטרס לאומי. והייתי אומר את זה בצורה חדה, שלמעשה, אם אני יכול לחלק את מדינת הלאום המודרנית שמופיעה במאה ה-20 ומקבלת את הלגיטימציה שלה לשתי דברים, לשני גורמים שבמקרה התחתנו במאה ה-19. אחד זה המדינה, שהמדינה היא ספק ביטחון, היא צריכה לספק לנו את הביטחון, והלאום שנותן לנו את התודעה הלאומית, את הזהות הלאומית, את ההיסטוריה, מוסס על היסטוריה, דת, ואצלנו זה הפך להיות מושג אחד בסיסי, ה-Nation State, מדינת הלאום, וזה אני גומר את כל הקטע התיאורטי, אני חושב צריכים לדעת אותו כשאנחנו מדברים על המושג הזה, וזה לא הנושא שעליו נדבר היום, אבל בכל אופן כדאי שנדע אותו. כן? מה אני רוצה לבוא ולומר? אני הייתי מתחיל בזה שישנה אסכולה ירושלמית מול אוניברסיטה מול אסכולה בר אילנית, שלצערי לא פותחה בממדים האלה. כי האסכולה הירושלמית היא זאת שמדבר על מי שהיה מורי, פרופסור ארקבי, מורה אחר שהיה הורוביץ, שניהם זכרונם לברכה, שהיו מוריי, והם למעשה ראו את תחילת המדיניות, המדינה היהודית שנולדה כאן בארץ ישראל במאה ה-20, את ההתחלה שלה, אם אני לוקח את הורוביץ וליסק ביישוב, אני כאן מצטט למטה את יושפט הרכבי שטוען, הגישה הציונית הקלאסית ראתה ביסודה של מדינת ישראל חזרתו של עם היהודי, ואני מצטט אותו למעלה, יש לפוטנוט למטה, אל ההיסטוריה העולמית אשר ממנה נעדר מאז חורבן בית שני והתמוטטותה של ממלכת יהודה. זאת אומרת, 2,000 שנה לעם היהודי לא הייתה מדיניות חוץ או מדיניות ביטחון, כן? לא היה לה מדיניות, כי רק למדינות יש מדיניות חוץ. ומבחינה הזאת, אני אומר, הגיסה האסכולה הבר אילנית של פרופסור דניאל אלעזר, כן, שהיה אחד מייסדים של המחלקה שלנו, שדיבר על המסורת הפוליטית היהודית, ה-Jewish Political Tradition, טען שלמעשה במדינת ישראל יש השפעה של המסורת הפוליטית היהודית שהייתה קיימת 3,000 שנה, והיא באה לידי ביטוי גם במוסדות שלנו, גם בתרבות הפוליטית שלנו, גם בתפיסת המוסדות שלנו, והייתה קיימת, ודווקא קרתה בתקופה הזאת שבין 1919 ל-1948, שאחר כך ממנה המדינה קמה והקימה לעצמה את המוסדות שהיו מבוססים על אותו מבנה שהיה היישוב. טענתי תהיה, וזה אני בא להשלים את מפעלו של פרופסור דניאל אלעזר, שהיו גם אחרים, שאצלנו היה בזמנו פרופסור ליבמן, ויש היום משה הלינגר, שממשיכים את המסורת הזאת, ואני רוצה לפתח אותה גם למדיניות חוץ, הם עוסקים בעיקר במדיניות פנים, ואני רוצה להגיד שגם כאשר היהודים לא ריבוניים, או חיו בזמני תפוצה, וגם היום, כששתי המסגרות מתקיימות זו לצד זו, תפוצה ומדינה, עדיין יש מדיניות חוץ. כן? וזה לאו דווקא מדיניות חוץ, לא חייבת להיות אך ורק של מדינה. ואת המסורת, והטענתי תהיה שהמסורת הזאת כן השפיעה על תפיסת הביטחון הלאומי של ישראל. וכאן אני הולך לצאת קצת להשלים את התזה של, אחת התזות של האלוף, שטוען שבנעשה תוקף במידה מסוימת את התפיסה, אולי אפשר לקרוא לה אולי, של תפיסת הביטחון הלאומי של ישראל, שטוען שבעיקר עוסקת בקיום, הישרדות, והוא טוען שצריך שיהיה חזון. ומה שאני רוצה לטעון זה שגם בתפיסה היהודית של 2,000 שנה, תפיסת ה-survival, ההישרדות, הייתה מאוד חזקה, והיא למעשה עברה גם למדינת ישראל, ואין בזה שום רע עם תפיסת הביטחון הישראלית, שהיא עוסקת גם, שהיא בעיקרה עסוקה בתפיסת הישרדות. ואני אתן לכם מספר דוגמאות מהמקרא, מהתלמוד, ואראה לכם, ואני טוען שזה עבר בתורשה, ב-DNA שלנו, גם למדיניות החוץ הישראלית. אני מתחיל במפגש הראשון בספר בראשית, אברהם שרה במצרים, המפגש בין יעקב ועשיו, יוסף ואחיו, בכל המקומות האלה, מה אנחנו רואים? אנחנו רואים תפיסת, במפגש שיש בין יהודים ללא יהודים, יש תפיסת הישרדות. כי אי אפשר להבין אחרת איך אברהם יורד למצרים ואומר לשרה, תשמעי, תגידי שאת אחותי. זה לא תפיסה, הייתי אומר, הכי גיבורית, שהוא בא ואומר, את תגידי שאת אחותי, כן? הוא יודע את הסכנה והוא רוצה לשרוד. בכלל, כל הילידה שלו למצרים היא לא מובנת. אתה בא מבבל לכאן, יש רעב, אתה כבר יורד למצרים. יעקב ועשיו, מה עושה יעקב במפגש הראשון? מקים שני מחנות, הוא אומר, אם מחנה אחד יושמד, אני אשאיר את המחנה השני, יהיה לפליטה. יוסף ואחיו, יוסף אומר לאחים שלו, בשביל מה ירדנו כאן? בשביל מה שלחו אותי לכאן? שלחו אותי כי אל תרגישו רע ששלחתם אותי לכאן, כי המטרה היא שרידות. דוגמה אחרת, אני הולך כמה, כמעט 1,000 שנה יותר מאוחר, זה מגילת אסתר. במגילת אסתר הוא לא שום ספק, וזוהי התחלה של התפוצה, מגילת אסתר הוא סיפור של הישרדות. על מה אנחנו חוגגים את פורים? על תפיסה של הישרדות, כן? שלמענה בחורה יהודה מתחתנת עם מלך שהוא לא הכי נחמד בעולם, כן? ומגיעה לשרידות. במקרה אולי הטוב ביותר, זה המקרה השלישי, ממש עם החורבן של בית שני, רבן יוחנן בן זכאי, שרבן יוחנן בן זכאי בורח מהעיר, מתגנב מהעיר, ומה הוא עושה? הוא בא לעשות אך ורק, הוא מבין, העסק הזה כאן עבוד, הרומאים הולכים להשמיד את המקדש, אני חייב ללכת לשרידות, ואני חייב להציל את הכל דרך יבנה, וזה מה שהוא מבקש מאספסיאנוס, תנו לי, תן לי את יבנה וחכמיה. אבל מה שאני קופץ עכשיו קדימה, ואני באמת עושה את זה כי אין לי את הזמן לפתח את זה, הציונות המדינית. אם אנחנו מסתכלים על הציונות המדינית שבאה בעקבות הציונים המוקדמים, כן? של אלקלעי וקלישר, כן? והס, הציונות הזאת המדינית באה בעקבות סכנה. מה הייתה הציונות המדינית? הייתה סכנה לקיום היהודי, קיום פיזי. פינסקי רואה את זה בסופות בנגב, בפוגרומים שקורים ברוסיה. הרצל רואה את זה בדרייפוס, הם מבינים. ושימו לב, אל תזלזלו בהם. 50 שנה לפני השואה הם רואים שהעסק הזה הולך להיגמר בטרגדיה, בטרגדיה פיזית. כן? הם לא יודעים את זה, אבל הם מרגישים את זה בעצמות שלהם, שכאן העסק הזה הולך להיגמר בסכנה פיזית, ולכן הם מפתחים את הציונות המדינית. ומה שהכי מעניין, וכאן אני אומר את זה כאיש בר אילן, שהרב ריינס בפולמוס באוגנדה מוכן ללכת לאוגנדה, שימו לב, מייסד הציונות הדתית מוכן ללכת לאוגנדה, אך ורק כי הוא מחפש מגלט, כי הוא מבין שהעסק הזה הולך להיגמר כאן בטרגדיה. כן, כלומר, יש תפיסה בסיסית בכל המסורת הפוליטית היהודית, תפיסה של הישרדות שאסור להתעלם ממנה. זוהי תפיסה ב-DNA שלנו, זו תפיסה שאסור להתעלם ממנה, ובהחלט היא חלק מהתודעה, מהתפיסה הביטחונית שלנו. אבל, כמובן, וכאן אני נכנס לנושא של אלוף הכהן, וזוהי שיש בהחלט, מעבר לשאלה של ביטחון, יש גם תפיסה של זהות, והוא מדבר עליה בספר שלו, ובהחלט הוא קורא לזה תפיסת העבר, מי אנחנו ולאן אנחנו רוצים להגיע, וטוב, אני לא אקרא לכם שאחד הדברים שהפתיעו את חוקרי מדעי המדינה היה שבקראת סוף המאה ה-20, שכל העניין של לאומיות היה כבר צריך להיעלם, שבנו את השוק המשותף, את הקהילה האירופאית, כן? מדינות אפריקה, שכולם מבוססות על מדינות ולא על לאומים, והמדינה הייתה צריכה, וככה אנחנו למדנו כשאנחנו היינו סטודנטים, ובני בסוף המאה ה-19 מופיעה הלאומיות, שבהחלט נראתה ארכאית. ואני חושב שהתפיסה הזאת, אם אנחנו מסתכל, אחד מהביטויים שלה, היא בהחלט התפיסה הטריטוריאלית של ארץ ישראל מול מדינת ישראל. ומה אני רוצה לבוא ולומר כאן? תראו, אחד הוויכוחים המכוננים של הציונות הוא כמובן הוויכוח על אוגנדה. ומה מסתיים הוויכוח הזה? הרי שם בדיוק באים שתי הקלפטויות האלה, שני המיתוסים, שני הרעיונות הגדולים לידי התנגשות. האם המטרה היא שרידות, כן? או שיש לה גם שאלה של זהות, כי זהות היא גם כן שרידות. וכאן אני מתחיל, אני נכנס לתזה של הכהן, שבהחלט שאוגנדה, כאשר הרצל רוצה ללכת, הוא מבין שהוא צריך להקים מדינה כדי להציל את הקיום הפיזי של העם היהודי, כן, הוא מפסיד למעשה, למרות שפורמלית הוא מנצח בהצבעה על אוגנדה, הוא בסוף הרי מודה שהוא הפסיד, שאי אפשר להקים מדינה יהודית, גם אם זו שאלה של הצלה, שלא בגבולות ישראל, למרות שביילין באיזשהו שלב באמת כבר התחיל לחשוב ואומר, אולי היינו צריכים ללכת לאוגנדה. וכל זה למעשה יוצא מאוגנדה, כאשר ויכוח דומה כן, למעשה מתקיים עד היום. ואני כאן עומד על שני, על כמה נקודות מפתח בתוך ההיסטוריה המודרנית שלנו. אני כבר רואה את החמש דקות, כן. 37, אותו ויכוח. כאן הוויכוח הוא כבר האם לחלק את הארץ, כבר זה לא אוגנדה או ארץ ישראל, זה כבר יהיה בארץ ישראל, האם אנחנו צריכים לחלק או לא. בן גוריון וויצמן בהחלט, למרות שבהתחלה בן גוריון היה, כן, לא להסכים לתוכנית פיל, הרי בן גוריון מבין שכאן יש לנו שאלה של קיום ב-37, ותחשבו מה היה קורה אילו, כן, ומוכן ללכת להתפשר. 48, אי אפשר להבין את האסטרטגיה הצבאית של 48, אנחנו לא רואים כאן שהיה כאן איזו תוכנית על של בן גוריון ללכת לחלוקה. והחזרה ב-67 על הוויכוח שיש לנו על שטחי יהודה ושומרון, כן, כשזה מתבטא היום בוויכוח הגדול בין, שמצד אחד, כן, צד אחד אומר כיבוש, השני מדבר על נחלת אבות, ובסופו של דבר זה מתבטא בוויכוח על גבולות ביטחון מול דמוגרפיה. אם כן, יש גם, לא אין לי את הזמן להיכנס, ואני כאן נותן דוגמאות של אידיאליזם בתפיסת הביטחון, במדיניות החוץ היהודית, אם זה הנביא עמוס שמדבר על פשעי מלחמה, הוא רוצה למעשה משפט בינלאומי, ישעיהו ומיכה שמדברים על שלום עולמי, דינה דמלכות הדינה, שזה מעשה, זה משפט בינלאומי המתאים לצרכים של תפוצה, ובשאלות ותשובות אולי ניכנס לזה, שבע מצוות בני נוח, זה למעשה הדילמות שיש לעם יהודי במשך 2000 שנה, שהוא מנסה להתעלות למצב של אידיאליזם ולא מצליח, ובסופו של דבר הייתי אומר ככה, שמה שמשותף לכל האלמנטים האלה, שסדר בינלאומי, ושימו לב, סדר בינלאומי הוא תמיד השאיפה של הקטן, השאיפה לשרוד בעולם אלים על ידי חיזוקם של מוסדות בינלאומיים. גם בן גוריון ניסה להבין שאולי הוא צריך לתת איזשהם אלמנטים, דיבר על אלמנטים כגון אור לגויים. אולם במקביל אנחנו פוגשים עם לבדד ישכון וישראל ערבים זה בזה. לסיכום, הייתי אומר ככה, שלפי דעתי בהחלט הספר שלפנינו הוא חלק לפי דעתי מאיזושהי דיסציפלינה שצריכה להתפתח על מדיניות חוץ יהודית, מה זה מדיניות חוץ, מה זה הלאומי מול המדינתי. ובהחלט מוטיב ההישרדות אצל היהודים הוא לפי דעתי מאוד מעניין, הוא מאפיל על חיפושים אחרי עוצמה, אין אצלנו כמעט, וגם למרות שאנחנו שומעים משלום עכשיו על קולוניאליזם ועל אימפריאליזם וכל השטויות האלה, הרי בסופו של דבר הוויכוח הוא קיומי ולא התפשטותי, אבל לפי דעתי, וכאן אני מנסה להשלים את מה שחסר בספר, דברים נוספים שצריכים להוסיף לביטחון לאומי זה למשל בריתות, כל הנושא של בריתות, שהוא תמיד ליווה אותנו מאז התחלת שחר קיומנו ועד היום, צריך, ויחסי ישראל ארצות הברית היום, לוודאי נכנסים לתוך השאלה הזאת, הייתי משלים את זה על שאלה של כל הסנה של שואה ונשק גרעיני, גיור שהוא בהחלט גם שאלה קיומית היום, ויחסי ישראל ויהדות העולם ומדיניות החוץ של יהדות העולם, כמו שאמרתי בהתחלה, למשל היום הנושא הגדול היום על סדר היום העולמי הוא מלחמה באנטישמיות. בכל המקרים, כאן אני דווקא מתייחס למאמר שפרופסור ענבר כתב בזמנו על מדיניות החוץ היהודית, והוא טען שברוב המקרים, כאשר השאלה הייתה שאלה של קיום, והייתה התנגשות בין האינטרס של הקהילות היהודיות בעולם והאינטרס שלנו, האינטרס המדינתי, בסופו של דבר, השאלה של קיום לאומי גבר. שימו לב אתמול, זה מזכיר לי כשנתניהו אמר, טוב, תעלו לארץ, כן? וזה אומר להם, כי בסופו של דבר זה דבר מה שהרבה פעמים, וזו שאלה שאנחנו צריכים לדון בה, היא לא פשוטה. ולבסוף הייתי אומר נקודה אחת, ובזה אסיים. אני חושב שאחרי השואה, כן, אנחנו הקמנו מבנה שהוא מאוד ייחודי. מבנה שהוא, הייתי אומר, כנעת הרבה מהאומות העולם. הקמנו מבנה ש... עם יהודי ומדינת ישראל, שמבחינת העוצמה שלנו היום הוא מעבר לגבולות המדינה. זה מאוד ייחודי, אין הרבה מקרים שבה מדינה, המשאב, אחד המשאבים המרכזיים שלה נמצא מעבר לגבולות. כן, כי אנחנו יודעים, הרבה פעמים באים אלינו לא בגלל שאוהבים אותנו, אלא בגלל שרוצים את הדרך שלנו לוושינגטון, שהרבה פעמים זה מבוסס על העם, על היכולת שלנו, של העם היהודי. זה המבנה שאנחנו הצלחנו, אני כבר מסיים, הצלחנו לבנות, ואני חושב שאת המבנה הזה אני הייתי מכניס לתפיסת הביטחון הלאומי של מדינת ישראל. זאת אומרת, מבנה שהרבה מהעמים אין להם, כן? זאת אומרת שיש לנו הרבה מהעוצמה שלנו, רוב העוצמה נמצאת כאן, אבל חלק גדול מהעוצמה שלנו הוא באמת העם היהודי שנמצא מחוץ לגבולות המדינה, וזה מאוד ייחודי, ואני אומר את זה כי יש יחסים בינלאומיים. תודה רבה.